טוב, אנחנו היינו באמצע פסקה 8. אנחנו רוצים היום לסיים את הדף הזה ולהתקדם, כי זמננו באמת מתקצר. התחלנו בפעם הקודמת את הנקודה האחרונה בעמודה הימנית. ניקח פרט אחד מהרעיונות היותר חשובים. ומי שזוכר, זה היה ביום חמישי. חמישי היום עיון. זה היה ביום רביעי, עבר כמעט שבוע. אז מי שזוכר, הזכרתי איזושהי פסקה באורות הקודש, אם אינני טועה. אז צילמתי את זה לפנינו כדי שנשלים את התמונה, פסקה מאוד חשובה באורות הקודש. אבל בואו שוב נתחבר לדברים. ניקח פרט אחד מהרעיונות היותר חשובים. את הרעיון המוסרי. במובן המוסר של היחיד, איננו מוצאים את הצד העליון שבו, את היכולת המוסרית האדירה, להפוך את כל רע לטוב, להשתמש בכל כוח פראי ומגושם לתכלית נשגבה, משוערה בחוכמה ועדינות הנשמה, גם בכוחות מעשיים וגם בכוחות של עיון ומחשבה. כלומר, גם בצד הרעיוני, העקרוני, לגלות את אותה הנקודה החיובית שיש באותו כוח, וגם בצד המעשי, לגלות אותו באופן מעשי בצורה כזאת שיתגלה הצד החיובי שבו. הצד העליון של העבודה אשר לצדיקים גמורים, ולהחזיר את הרע לשורשו הטוב, ולהפוך את המחשבות הזרות כולן למחשבות נאצלות ויקרות, קדושות וטהורות. עכשיו לענייננו. אוויר חוץ לארץ יכול רק לנסה את הרעיונות של היחידים, להופכם אל יסוד הטוב, לרוממם ולסגבם סיגוב אישי פרטי. אדם פרטי, צדיקים פרטיים, יכולים בחוץ לארץ, באופן רעיוני, לגלות את אותם הצדדים, שהם צדדים כביכול חיצוניים אל הקודש, באופן רעיוני, אותם היחידים יכולים לגלות את הצד החיובי שיש באותם הרעיונות, שכלפי חוץ מתלבשים בלבושים זרים, אבל לגלות את נקודת הקודש שבהם. אבל, בחוץ לארץ, בשום אופן, אין לו כוח של תפיסה כללית. כלומר, לקחת עמו את כל המחשבות הזרות, הכוחות הגרועים, הפסולים והמגושמים יותר מדי, הנמצאים בכללותה של האומה, ושאותם הכוחות נמצאים באופן כללי באומה, זה לא רק כמותי, זה איכותי ברמה אחרת, או להופכם לטובה ולברכה. זה רק אווירת ארץ ישראל מסוגל לעשות. זאת תכונת ארץ ישראל, הכלליות הזאת שכוללת את כל הצדדים כמו שדיברנו. דבר זה, עבודת קודש זאת, אי אפשר שתעשה, אלא על ידי אווירת ארץ ישראל. בכוח תורת ארץ ישראל, שהנשמה הכללית חיה ומורגשת בקרבה, ומה נהדר ונחמד הוא המחזה, כמה מרחיב הוא את הלב, וכמה גדולה ומכופלת בקדושת אמת היא השאיפה לראות באותה התפארת, שהפאר הוא ההצטרפות של כל הפרטים בנקודת הקודש שלהם, כשהרע הכללי הולך ונהפך לטוב, כשהמחשבות הזרות הנופלות לא רק בלב ובמוח, בלב ובמוח פרטי, כי אם בליבה ובמוחה של כללות האומה לכל צדדיה. תכף נפרט את זה. אותן המחשבות שנוטלות את זיו חייה, שמתמות את נשמתה, כשהן עצמן מתהפכות לאורה ולגדולה, לקדושה ולברכה. אותן המחשבות שכביכול חס ושלום פוסלות את נקודת הקודש, והפוכות לחלוטין לכאורה לנקודת הקודש, כמה אור גדול יכול לצאת אל הפועל, כשאותן המחשבות עצמן מתגלות בנקודת הקודש שבהן. מריר הוא למתיקה, וחשוך על הנאורה. זה כידוע ביטוי בזוהר, שבש, אם נקרא לזה בחלות של מעלה, יש כל מיני ישיבות. אז יש ישיבה של אברהם אבינו, ישיבה של יצחק אבינו, יש גם ישיבה של המשיח. ומי נכנס לישיבה של המשיח? מה כרטיס הביקור? מה קריטריון הכניסה? מן דאפיקו, מי שיודע להוציא, מן דאפיקו, נאורה מן חשוכה, מי שיודע להוציא אור מחושך, ומי שיודע להפוך, ומן דהפיך, מי שיודע להפוך, מרירו למתיקו. מי שיודע להפוך, מר למתוק. לגלות את נקודת המתיקות שבכל מרירות, ולגלות את נקודת האור שבכל החושך. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר נכון, בפרספקטיבה יותר כוללת, אז יש לפנינו כאן פסקה באורות הקודש, שהרב מברר בעצם את השינויים המרכזיים שקשורים לתקופה שלנו, ותכף נראה שבעצם השינוי הזה הוא שינוי עולמי אנושי, שעובר דרך עם ישראל, ואותה מדרגת החיים של היכולת לגלות את כל כוחות החיים בצורתם המתוקנת ובנקודת החיוב שבהם, זה לא רק נקודה שקשורה לעם ישראל. זאת נקודה שהיא בעצם תהליך עולמי. העולם עובר את התהליך הזה. בואו נראה. הפסקה הזאת נקראת, כפי שקרא לנזיר, התעלות הרצון והשכל האנושי. אומר הרב, יש בעולם תוכן טוב, אנחנו רק נראה את הדברים באופן כללי, יש הרבה מה לפרט כאן, אבל רק לראות את הכיוון. יש בעולם תוכן טוב, ההולך ומתעלה. וזה התוכן מתגלה וברצונו ובטבעו של האדם גם כן. יש בתוך המציאות שנקראת עולם, יש תוכן חיובי, נקודת קודש. והתוכן הזה הולך ומתפתח, הולך ומתרומם, הולך ומתעלה. והתוכן הזה נמצא לא רק בעולם, אלא גם באדם. באדם באופיו, בתכונתו, בטבעו, וממילא גם ברצונותיו. בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. יותר פרימיטיבי, יותר בהמי, יותר חיצוני לקודש. ולימים הבאים, א', מבחינת הטבע של האדם, וב', מבחינת למה הוא שייך, למה הוא קמה. ב', ולימים, יש לזה הרבה השלכות, זה סוגיה שיש לה המון המון השלכות. ולימים הבאים יהיה יותר נוח וטוב מההווה. כלומר, לימים עתידיים, אז הרצון יהיה הרבה יותר טוב מאשר הוא כרגע. לכן אומר הרב, הנה הפסקה שקשורה אלינו. בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. התורה והמוסר היו מכוונים את האדם לביטול הכוחות הרצוניים הטבעיים שלו. כל הכישרונות שלו, כל האופי שלו, כל היכולות שלו, כל הצדדים הטבעיים שמופיעים במידות שלו כשהם לא הופיעו בצורתה המתוקנת. מדוע? מפני שהרע היה מרובה בו. באותו כוח הרצון הטבעי שמונח בטבע האדם באותם ימים. היות והרע הוא היה מרובה, הרע היה השליט, הרע היה הקובע. אז מלא המהות של התורה, כי ההכוונה של התורה ושל המוסר הייתה לבטל את הכוחות האלה. או לצמצם אותם לפחות. ולעתיד הולך הדבר, הוא מקבל צורה חדשה. עד שהדרישה של החופש הרצוני, טובת תביעות מוסריות כאלה ברמה כזאת שיניחו את הרחבתה מבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה בה. כי הרי בכל כוח, בכל כישרון, בכל נקודה מוסרית, גם אם התגלתה בצורה פראית ופרימיטיבית, בצורה שהיא הפוכה לקודש, יש נקודת קודש, יש נקודת פנים חיובית. וממלא החופש הרצוני, החופש של הרצון רוצה לצאת אל הפועל. הרצון רוצה להיות יותר משוחרר, פחות במסגרת, פחות קלו, פחות בתבניות שקולעות אותו באיזשהו תחום צר, אלא יותר רחב, יותר מרחבי. והרב מדבר כאן על תקופה. הרב לא מדבר דווקא עכשיו על גאולה ועל ארץ ישראל. אנחנו חיים בדור, בתקופה כזאת, שהרצון והשכל האנושי הולך ומתפתח, הולך ומתרומם. שנקודת העיקרון כאן היא, שנקודת המוצא בזמן הקדום הייתה שהרצון של האדם הוא יותר פראי ולכן הוא צריך יותר מגבלות ומסגרות, ואילו לעתיד לבוא הרצון הוא יותר, הוא יכול להתגלות בנקודת החיוב שבו ולכן הוא צריך פחות גבולות, יותר את החופש, כי החופש הזה יאפשר לאותו כוח לצאת אל הפועל, ואנחנו נמצאים בתהליך הזה. מכיוון חיים כזה שמצמצם כוחות שהם לא ברורים כביכול כתורה, לכיוון כזה שהוא מאפשר גם לקוחות שכביכול כלפי חוץ נראים שהם לא תורה, מאפשר גם להם להצטרף ולגלות את נקודת הקודש. אבל אומר הרב, זה תהליך ארוך, זה תהליך מורכב. זה תהליך מסובך. זה תהליך מורכב. זה מצב מורכב, זה לא מצב של שחור לבן. אבל בתוך הרצון העכשווי שהולך ומתעלה, שמסוגל במידה כזאת או אחרת לגלות את נקודת החיוב הקודשית שבו, כמה סיגים עדיין יש בו? יש בו עדיין כמה דברים שצריכים מסגרת, שצריכים גבולות, שצריכים תיקון, שצריכים סייג. ומתוך הזכות, וממילא הזכות, של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, חלק מהאישיות של האדם ושל העולם כבר התעלתה. אז אותם הניצוצות שכבר זכו, זיקחו את עצמם אלה, יכולים כבר להתגלות בצדם החיובי, רוצים בצדק את החופש. כן כבר שייכים אל החופש בצורתו הנכונה. אבל עדיין יש ניצוצות אחרים, שעדיין לא זכאים לחופש הזה. הם עדיין צריכים את המסגרת, הם עדיין צריכים את הגבול. והיות והאווירה, האטמוספירה הכללית היא, שכבר אנחנו שייכים אל הופעת הרצון החיובי, אז גם אותם הניצוצות שקשורים עדיין לרצון שלילי, שצריכים את המסגרת, גם הם רוצים את החופש. אם אפשר לומר, הם תופסים טרמפ על התקופה, על האווירה, על הפוטנציאל, שכבר חלק התחיל להתממש באיזושהי מידה. ואם אותם הניצוצות השליליים, שצריכים את הסייג ואת הגבול, יצטרפו אל החופש, אז זה נורא. איזה חורבן נצמח פה. החופש הכוון לתת לכל כוח את יכולת ההופעה שלו בצורה טבעית כפי שהוא נברא. הנה, הנה, אנחנו באמצע, הנה, בואו נראה. התברר. אבל בתוך הרצון העכשווי כמה סיגים עדיין יש בו. ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים, של הרצון שהתעלה, חפצים גם אלה הסיגים לזכות בחופש. וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. כי להם עדיין נצרכת באופן קריטי הגבול, המסגרת.
תכף.
לזאת, הרב נותן כאן תכף כמה דוגמאות, תכף נראה. לזאת, או כלומר מפני זה, המלחמה עצומה היא. אנחנו חיים בתקופה שבה יש מלחמה בין הכוחות, מלחמה בין הניצוצות. דרך אגב, המלחמה הזאת היא לובשת למשל לבוש של מלחמה בין תפיסות חינוכיות שונות. תפיסה חינוכית שיותר נותנת אמון במתחנך. ומילה גם נותנת, מאפשרת לו להיפגש יותר עם צדדי חיים שנמצאים בו. עוד תפיסת עולם וכו'. עוד תפיסת עולם שפחות נותנת אמון ויותר ענישה, יותר עירה, יותר מסגרת, יותר גבול. לכן כל משהו לא עומד לפי החיזיון או לפי הציפיות, לפי המטרות והמגמות של המערכת החינוכית, אז הוא נדחה החוצה. זה דוגמה אחת, יש לזה הרבה השלכות. לזאת המלחמה עצומה היא. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון שלא יסבלו עבדות לאין צורך, שוח למחסור. כשיש צד מסוים של החיים שזכאי לחופש, ואתה שם אותו עכשיו בגבול ובשיעבוד, כשמגיע בחור למכון מאיר שהוא מסוגל כבר ללמוד תורה באהבה ובשמחה, מתוך בחירה חופשית, ואתה עכשיו שם אותו בתוך מסגרת, זה יבנה אותו, יהרוס אותו. יהרוס אותו. חס ושלום, אדם שמדרגת החיים שלו, מדרגת האישיות שלו, קורא בתחומים מסוימים, היא כבר תכונת חיים כזאת ששייכת אל הרצון הטבעי שזורם לכיוונים הנכונים. כשאתה שם אותו עכשיו בגבול ובצמצום במסגרת, אתה הורס אותו. אתה הופך אותו למשועבד במקום שהוא שייך אל החופש. אבל, תכף נראה דוגמאות, עוד כמה דקות. והמשועבדים, מצד שני, אותן הגישות, אותה השיטה, והמשועבדים מכירי העבר ויודעיו באדר טובו, יודעים עד כמה המסגרת הייתה הכרחית, כי כל פעם שהמסגרת נפרצה, ראינו איזה קלקולים יצאו מזה, מגינים על השיעבוד. שלא יערסו חלקי הרצון המזוהמים את הבניין האצילי של העולם. אפשר לומר, ההקצנה בין שני הכוחות, הייתה החרדיות שלפני נגיד 150 שנה, והחילוניות האידיאליסטית, אם אפשר לקרוא לה ככה, החילוניות האידיאולוגית יותר נכון, שלפני 150 שנה. אלה אמרו להיות עם חופשי בארצנו, עם כל המשמעויות של עם חופשי בארצנו, של פיתוח כוחות החיים, פיתוח כוחות היצירה, וכו' וכו'. ואלה אמרו, מה פתאום? אנחנו צריכים עוד יותר למסגר את עצמנו, עוד יותר לשים על עצמנו כל מיני גבולות. וגדולי הנפש, הנה, וגדולי הנפש, אלה שיודעים לזהות את כוחות החיים שכבר שייכים אל החופש, ולכן צריך לתת לכם את המרחב, ומצד שני את כוחות החיים שעדיין צריכים את הגבול והמסגרת. וגדולי הנפש צריכים לתווך את השלום בין הלוחמים, בהראותם לכל אחד מהם, מהו הגבול השייך לו באמת. דרך אגב, כל אחד מאיתנו נמצא בתוך המלחמה הזו. יש צדדים בנו שזכאים ברמה כזאת או אחרת אל החופש, ואת צדדים בנו שעדיין צריכים את הגבול ואת המסגרת. וכל אחד הוא גדול נפש כלפי עצמו, לדעת לכוון את כוחות החיים בצורה נכונה. איפה לתת חופש במקום הנכון, ואיפה למסגר במקום שצריך מסגרת. הלאה. ההתפתחות של רוח האדם מכשרת את שכלו העצמי ואת חפצו הפנימי להיות שואף אל הטוב הגמור. שהוא הטוב האלוהי, שהוא היסוד של המגמה לכל התגלות אלוקות והשפעת התורה והנבואה בעולם. דוגמאות. בימים הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח. כשחזל אומרים על פי הזוהר כידוע, באלף השישי יפתחו מעיינות החוכמה. הנה, זה תחום אחד, תחום חשוב מאוד, מרכזי מאוד, השכל האנושי, שהוא מותר האדם מן הבהמה, הוא מה שמייחד את האדם, ומלא כל הלבושים המעשיים של הטכנולוגיה המודרנית שלנו, שבה אנחנו חיים. בימים הראשונים, השכל הכללי, כל הידיעות המדעיות שאדם הגיע אליהן, ומלא השימוש באותן הידיעות המדעיות האלה, היה הרבה פחות מפותח. בימים הראשונים, היה השכל הכללי של האנושיות, לא השכל התורני של ישראל, השכל הכללי של האנושיות, פחות מפותח. מדוע? כי מדרגת המוסר של האדם ביחס לשכל הייתה מדרגה מוסרית נחותה, פראית. הרב קורא לזה כאן ברברי, וחפצו היה גם כן יותר ברברי. ולכן אם השכל האנושי היה מתפתח בגבולות גזרה כאלה שהנפש המוסרית לא יודעת איך לכוון את השכל הזה, אז הנפש המוסרית המקולקלת הייתה משתמשת בטכנולוגיות שהשכל האנושי פיתח, להשמדה ולחורבן העולם, כפי שאנחנו רואים גם היום. שכשלא הייתה הגבלה מוסרית, נפשית, הפוך, סליחה, כשלא הייתה הגבלה שכלית, במקומות כאלה שהנפש המוסרית עדיין לא הייתה מסוגלת לקבל את אותו הגודל השכלי הזה, אז הביא לחורבן העולם. ואז האנושות עצמה יצרה כל מיני יכולות טכנולוגיות שהורסות את האנושות מבחינה ערכית. אפילו מבחינה מעשית, כמו שאמרנו הרבה פעמים, פצצת אטום כמשל. אינטרנט כמשל. נכון, אינטרנט כמשל, אתה צודק. באופן כללי. אבל זה בדיוק הגבול, זה בדיוק היחס. איך אנחנו עוצרים את היחס הנכון? הנה, בואו נראה עוד טיפה, עוד רק את הקטע הזה. בימים הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח. וחפצו היה גם כן יותר ברברי. לכן הקדוש ברוך הוא תמיד יוצר את היחס, אם אפשר לומר, בין השכל לבין הנפש. ככל שהנפש יותר מגלה את ערכה האלוקי החיובי, כך האפשרויות של השכל לגלות את הידיעות השכליות האלה, לפתח את העולם ברמה הטכנולוגית, הוא גדל. אז היה הרצון, המדרגה המוסרית. אז, באותם ימים ראשונים, היה החזון האלוקי כולו נועד לדחות את השכל הסורר. אז מה היה היחס בין התורה לבין השכל האנושי? לדחות אותו. כל מה שהוא השכלה, כל מה שהוא מדע, כל מה שהוא פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מה נגיד? כל מה שהוא כל התחומים האלה, בני האדם יכולים להשתמש בו, לקחת אותו לכיוון שלילי. ולכן החזון האלוקי, התורה והיחס של התורה לשכל האנושי, היחס של דחייה. לא רק בגלל שזה יהיה ביטול תורה, או התורה לא יכולה עדיין לחול עליו, אלא כי הנפש האנושית עדיין לא נמצאת במקום שיכולה לכוון את אותן הידיעות השכליות לפי הערך הנכון. אז היה החזון האלוקי כולו נועד לדחות את השכל הסורר, המשועבד רק לחפצים הבהמיים, בכללות החברה האנושית. כי אז השכל האנושי יכול לצאת רק לצורה של רק בצורה של תאווה, או רק בצורה של חורבן ומאבקים בין עמים או בין בני אדם. מימוש האגו בצורתו הנמוכה, בין ברמת הפרט, בין ברמת הכלל, היה בעצם תופס טרמפים, אפשר לומר, על אותם היכולות השכליות, המדעיות, הטכנולוגיות, ולכן התורה דחתה את זה, כי התורה יודעת את הסכנה שבזה. עוד פעם, אנחנו באמצע המשפט. אז היה החזון האלוקי כולו נועד לדחות את השכל הסורר, המשועבד רק לחפצים הבהמיים בכללות החברה האנושית, ולדחוק תמיד את החפץ הטבעי, את הרצונות הטבעיים שהתעוררו בנפש האדם, הפרט או הכלל, שהייתה התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטא. יש הרבה מה לפתח כאן. המגמה, הרוח, הכיוון, לאן הולכים? התבשמות העולם, אז היה החזון האלוקי כולו, כלומר, מה היה החיזיון? מה הייתה המגמה? ותחזן אלינו, לאן אנחנו רוצים להגיע? היה החיזיון האלוקי כולו נועד לדחות את השכל הסורר. הטכניון אז לא היה יכול לצאת אל הפועל. האומנות לא הייתה יכולה לצאת אל הפועל. האסתטיקה לא הייתה יכולה לצאת אל הפועל. כל כוחות החיים הטבעיים, כל כישורי החיים שיש באדם, כל הצדדים האלוקיים שמופיעים בנפש האדם, לא יכולים להיות מכוונים לכיוון המוסרי הנכון. ואז מלא, כל זמן שרצינו באמת לגלות תורה ויראת שמיים, היינו צריכים להסתלק מזה, היינו צריכים לדחות את זה, היינו צריכים למאוס בזה. ולכן גם באופן, נקרא לזה השגחי, הקב"ה הוא סידר שהשכל האנושי עדיין יהיה ברברי. עדיין לא מפותח מספיק, כי הנפש הברברית לא יכולה לקבל את השכל האנושי המתפתח ולכוון אותו נכון. הנה, עוד טיפה, הנה. התבשמות העולם, אנחנו כאן עוסקים בסוגיה שהרב חוזר בה בעשרות עשרות מקומות, אם לא מאות מקומות. סוגיית התבשמות העולם. חלק מהמקורות, בטעות, יש טעות דפוס שם, כתוב התבססות העולם. במקומות מסוים כתוב העולם מתבסס, במקום העולם מתבשם. זאת סוגיית ההתבשמות, שהעולם הולך ומתבשם. הולך ומסוגל לקבל ריח, לקבל משהו שהוא מעבר לגשמי כבר. ריח. סוגיה שלמה, אבל רק ממש אנחנו רואים פה את הפסקה באופן כללי כדי להבין את הכיוון. התבשמות העולם על ידי כל המשך הדורות, על ידי הביסום היותר עליון של גילוי השכינה בישראל, שהגילוי המרכזי של גילוי השכינה בישראל זה החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, ומלא היכולת לקבל את קדושתה של ארץ ישראל, את אווירה דה ארץ ישראל, את תכונתה של ארץ ישראל, זה הנושא שלנו, סגולת ארץ ישראל. הרב כותב בספר אורות, באחד המקומות, דיברנו יותר פעם אחת, ששני מהלכים מרכזיים קרו ב-150-200 שנה האחרונים. א', התפתחות השכל האנושי, ב', חזון הציונות. ושני המהלכים האלה הם מהלכים מקבילים, הם מהלכים זהים. זה מהלך אחד. היכולת לגלות את הערך האלוקי בתוך השכל האנושי, בא בד בבד עם החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, וקדושתה וסגולתה של ארץ ישראל מאירה באור של אוויר הדרס המחכימה את השכל האנושי ואת המהלך הציוני. זה דבר אחד. ואומר שם הרב באותה פסקה באורות, שאותה המחלה של אנשי החוכמה של השכל האנושי, לסלק חס ושלום מהשכל האנושי את דעת אלוקים, אותה המחלה יופיע בציונות. מי שסילק דעת השם, עירת שמיים, מהשכל הטכנולוגי, מהשכל האנושי הטכנולוגי, הוא זה שסילק דעת השם, עירת שמיים, מהלך הציוני. והחלוצים שבדור הזה, אומר הרב, התפקיד שלהם זה לא רק לייבש את הביצות, התפקיד שלהם זה לנפוח עירת שמיים בתוך השכל האנושי ובתוך המהלך הלאומי. אתם יודעים על מה אני מדבר? לא יודעים. פסקה חשובה מאוד. למדמה של התורה. לאן הולכים? מה זאת אומרת? לא כך מבין מה אתה מתכוון. איפה? כאן באורות הקודש? החזון האלוהי זה לאן הולכים. מה החזון? לאן אנחנו רוצים להגיע? כל דור ודור אנחנו רואים את החזון בצורה שונה. אנחנו, עם ישראל. התקופה, ההשגחה האלוקית. הקדוש ברוך הוא מזרים בכל תקופה איזה מין מבט על החיים. אז בגלות הקדוש ברוך הוא הכניס לנו מבט מסוים, כי זאת הייתה המציאות. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מכניס לנו מבט אחר. האמת שהזכרנו את זה היום דווקא, את הרשע של הפסקה הזכרנו היום בשיעור בצהריים. בפרק ז' פסקה י' ז' באורות ישראל. עמוד קוף סמך ה', ספר אורות, עמוד קוף סמך ה', אורות ישראל, פרק ז' פסקה י' ז'. את הרשע של הפסקה קראנו היום בשיעור. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בינן תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. נכון? דיברנו על זה הבוקר. ועל כן תחיית הנשמות בתללי תחייה האמיתית, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. עכשיו הגענו לנושא שלנו עכשיו. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה, היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים, על פי התורה והאמונה בתורת השם, כור החיים אלונים. עכשיו הגענו אלינו. אומנם, אתה, כאשר התור, כאשר הגיע הזמן, של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, עוד פעם, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, כשהתחיל המהלך הציוני, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה, שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית, לתחייתה של האומה בכלל. תחיית הנשמות של חיי היחיד, אם אפשר לומר, כמנוע שמניע את התחייה הלאומית, זה דיברנו הבוקר. עכשיו המשפט שהרב עושה את ההקשר. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה. תחיית הנשמה הפרטית של כל פרט. תרגום אונקלוס, החזרה בתשובה של כל פרט בעם ישראל ושל כלל ישראל. נפיחת הנשמה האלוקית בתוך המעשה הלאומי הציוני, נשתכח. ההנהגה הציונית העיונית והמעשית, שכחה, העסקנות, שכחה. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כמו שנשתכחה דעת אלוקים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. שכחת אלוקים שהופיעה בציונות היא אותה שכחת אלוקים שהופיעה בהתפתחות תנועת ההשכלה. אותה שכחת אלוהים. וכמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, כמו ששכחנו לנפוח את דבר השם, את תופעת השם, את החיזיון האלוהי, בתוך המעשה ההשכלתי, בתוך התפתחות המדע, השכל האנושי והטכנולוגיה המודרנית, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. אותו דבר בדיוק. והמסקנה של הרבי פשוטה. והחלוצים של התחייה באמת, מי הם החלוצים של התחייה? חלוצי התחייה זה לא רק מייבשי הביצות, בלי לזלזל במייבשי הביצות. חלוצי התחייה זה אותם אלה שייבשו את הביצות הרוחניות, את הביצות הדעתניות. חלוצי התחייה זה אותם אלה שינפחו נשמה בשכל ובטכנולוגיה האנושית, וינפחו נשמה במעשה הציוני, בפוליטיקה, בצבא, בכלכלה וכו' הציונית. והחלוצים של התחייה באמת, מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוקי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו. שימו לב, הרב כאן משתמש במושגים שמדויקים. שכל אלוקי בתוך שכל אנושי. ותחייתה של הנשמה האלוקית, כאן הרב אומר לנשמה אלוקית, לא שכל אלוקי, נשמה אלוקית, ותחייתה של הנשמה האלוקית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכות המעשיות.
בלי הנשמה הכל מתבורר.
זה אותו דבר. נכון. זה אותו דבר. עיבוד הנשמה האלוקית במעשה הציוני, זה עיבוד השכל האלוקי בשכל האנושי, במדע המודרני. כי זה דבר אחד. כשהגמרא אומרת, כשהזוהר אומר, באלף השישי פתחו מענות החוכמה, זה אותו דבר, באלף השישי תבוא גאולה לישראל. תופיע גאולה בציון. זה התבשמות העולם. התבשמות העולם זה שמדרגת החיים יכולה להופיע בצורתה היותר חיובית. הקודש האלוהי יכול להופיע כבר בגבולות גזרה הרבה יותר רחבים. אז זה פוגש את עם ישראל ברמה הלאומית, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. זה פוגש את האנושות ברמה הקוסמופוליטית, שהשכל האנושי יכול יותר להתפתח. זה מעגל בתוך מעגל. עוד פעם, אני חוזר לחלק שעצרנו בו באורות הקודש. איתן, אני קורא פעם שלישית, או שישית אולי. בימים הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח. וחפצו היה גם כן יותר ברברי. אז היה החזון האלוקי כולו נועד לדחות את השכל הסורר. כי השכל היה סורר. הוא שר מהאמת. שר מנקודת הקודש. המשועבד רק לחפצים, לחפצים הבימיים בחלות החברה האנושית, ולדחות תמיד את החפץ הטבעי שהייתה התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטא. התבשמות העולם על ידי כל המשך הדורות, על ידי ביסום היותר עליון של גילויי השכינה בישראל, שהביסום היותר עליון של גילויי השכינה בישראל הוא על ידי החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, שחוזרת שכינה לציון. המחזיר שכינתו לציון, על ידי שעם ישראל חוזר לפה, כי אז קדושתה וסגולתה של ארץ ישראל יכולה להופיע, ועל ידי ניסיונות הזמניים, שימו לב איזה משפט, אני חוזר שוב פעם, התבשמות העולם, על ידי כל המשך הדורות, על ידי א', ביסום היותר עליון של גילויי השכינה בישראל, ב', ועל ידי ניסיונות הזמנים, הניסויים המדעיים, ג', התגדלות היחס החברותי, זה סוגיה בפני עצמה שהרב אורות הקודש מרחיב על זה, כל היכולת, כל עולם התקשורת שהתפתח, שזה הרבה 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 נפקמינות, חשובות מאוד מאוד, פעם אדם היה חי בחברה שמה שהוא הכיר זה מי שחי על ידו, כי אין טכנולוגיה שמסוגלת ליצור קשר בין אנשים, לא ברמה נקרא לזה של כלי התחבורה, כי אדם היה מקסום, רוכב על החמור, זה הכל. כמה אתה יכול לרכב על החמור? אתה לא יכול לטוס במטוס, גם לא לנסוע ברכב. פעם החברה הייתה רק מי שחי על ידך, אבל היום בטכנולוגיה מתקדמת, למשל כמו פלאפון, פלאפון, זה פלא. אז כל הסדר החברתי השתנה. הרב כותב על הדברים באורות הקודש, ובמקומות אחרים דברים חשובים מאוד מאוד. ועל ידי ניסיונות הזמנים, התגדלות היחס החברותי והתרחבות המדעים, זיקקה הרבה את רוח האדם, זיקקה מלשון זיקוק, זקות, נקיות, עד שאף על פי שעדיין לא סיימנו את הזיקוק הזה, הרי מכרו את בית הזיקוק אם אני טועה, נכון? מכרו, עד שאף על פי, דרך אגב, יש בזה הרבה נמשלים במחירה המשלית הזאת, אבל פעם נדבר על זה אולי, עד שאף על פי שלא נגמרה עדיין טהרתו, נכון? עוד יש מה לזקק במערכת הזיקוק? מכל מקום, חלק גדול מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי, הנה מכוונים מצד עצמם אל הטוב האלוהי. מסקנת הרב. ונגד אותו החלק שכבר נזדקך, מוכרחת היא הליברליות להתפשט, לתפוס מקום. ואם אנחנו נבוא בשם הגבול והמסגרת, ואפילו בשם המסגרת הדתית, אם אנחנו נבוא להגביל את, את אותם הצדדים שצריכים כבר את החופש ואת הליברליות, אני אומר את זה במשל של כיתה א', אם מכון מאיר היה מאבד את הליברליות שלו בצורתו החיובית, אז זה העיבוד עצמי לדעת, לא? זה היה מאבד עצמו לדעת. היינו, בדיוק, לא היה מכון מאיר. היינו מאבדים את כל עצמיותנו. כי הרי זאת הנקודה. שאדם לומד מתוכו. יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות, אמרת הגמרא. וכשבאה המסורת והדת, אפילו בצורתה יותר תאורה, לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק, שבצדק שייך לחופש, ובצדק רוצה את החופש, ובצדק הוא בשביל האהבה, ואתה שם אותו על שביל העירה, ובצדק על שביל השמחה, ואתה שם אותו על שביל הדקאות, ובצדק על השביל של החיים הרחבים, ואתה שם אותו בחיים מקובצים. נו, איך הוא יגיב? בואו ניקח את הדוגמה של גיל הנערות, את בני הנעורים, שהחופש הזה הוא מסוכן, הוא סכנה איומה. אבל אותם הנערים שזכאים בתחומים מסוימים, בנקודות מסוימות, בגבולות מסוימים אל החופש, אם את החופש הזה אתה תיקח מהם, אתה שברת אותם לגמרי. אתה הרסת אותם. וכשבאה המסורת והדת אפילו בצורתה יותר תאורה לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק, לא תצליח. היא צריכה לכבוש את החלק שלא מזוקק עדיין, נכון? אבל צריכה היא לסייע את רוח האדם בנקודת הערתו. המסורת והדת צריכה לחזק את החיובי, את החופש, את הליברליות, להמשיך בחיוביות הזאת, ללכת במסילתו שכבר כבש, ומצד שני את אותם החלקים שעדיין לא נכבשו, עדיין צריכים את הגבולות, ולכוון את מטרתה נגד אותם חלקי הרוח של הדת והרצון האנושי שעדיין לא נתבשמו. והם עומדים עוד במצבם הפראי כי מקדם. איזה יופי, איזה מילים, איזה עומק. ולפי התנועה התסיסית, של החלקים המבוסמים, עוד הסכנה בהם יותר גדולה. שמה? כשהחלקים הבלתי מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, הולכים במצבם הטבעי הפרוע, ותראו מה אומר הרב, והצד המתוקן שברוח האדם, לא יודע להבחין בין החלקים המבוסמים לחלקים שאינם מבוסמים, והוא, מתוך שהזרימה הכללית, היא תשובה מהעבר, שוכח את הגבולות של העירה, כמשל, והצד המתוקן שברוח האדם שוחח עליהם בעברת דמיונו, ובדמיון, ובאשליה, ובפנטזיה. להטיף מעטה של ברק נוצץ, של קודש, של חיובי, על כל טובה ושקר. זה אותם אלה שמתפרצים אל הקדושה כשהם צריכים את הפרישות. זה כולנו. זה אותם אלה שחושבים שהגענו כבר למסיעת ישרים אל הקדושה, ושכחו שאנחנו עדיין צריכים את הגבולות, את הפרישות. אני שוב פעם חוזר, הזכירו לי כאן שעדיין במסגרת הזאת לא למדנו את הסוגיה של יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. אותם אלה ששוכחים להניח תפילין בערב שבת עם חשיכה, צריכים ללמוד את זה במסגרת הזאת, כי הרי אנחנו פה לומדים כאילו באופן עצמאי. אומר הרב, אין את זה לפניכם, אני קורא אצלי, זאת היא עבודת הקודש של עובדי השם, עד קץ הימים. לדעת למצוא את היחס הנכון בין הצדדים שהתבשמו לצדדים שעדיין לא התבשמו. עד אשר רוח התומה כליל החלוף, וזיו האדם והעולם יגלה בתפארת עוזו במלכות שדה. לכן מה שאנחנו לומדים כאן בתורת ארץ ישראל, הדף שלנו, זה חלק ממהלך, יכן היה חשוב להיפגש עם הפסקת באורות הקודש, זה חלק ממהלך עולמי. אוויר עד ארץ ישראל מחכימה, מרירו למתיקה וחשוכה לנאורה, החזרה של עם ישראל לארץ ישראל והיכולת לגלות תורה כוללת, זה מהלך עולמי שהתמציתיות שלו, שהגרעיניות שלו, נמצאת בעם ישראל ומופיעה בארץ ישראל. לכן היה חשוב לראות את ההקשר באורות הקודש. בבקשה.
לא הבנתי איך, מה זה הצד המתוקן? לא מתוקן, אז איך יכול להיות שדימוס
לא מתוקן? לא, יש צדדים מסוימים מתוקנים. יש צדדים מסוימים לא מתוקנים.
כל צד
תלוי במה. עוד פעם, איפה אתה? והצד המתוקן שברוח האדם, כלומר הצד שהוא מתוקן, מנסה, אם אפשר לומר, להרחיב את הצד הזה גם על הצד שלא מתוקן. הרי כשאנחנו נמצאים, בואו ניקח את דוגמה עצמנו, כשאנחנו נמצאים במכון מאיר, אז אנחנו נמצאים באיזשהו שביל של ישרות, של גילוי כוחות החיים בצורה יותר מלאה, לא לצמצם את הכוחות, נכון? הרבה פעמים אנחנו עושים שקר בנפשנו, שאנחנו לא מזהים את אותם הצדדים שאנחנו עדיין צריכים עליהם גבול ומסגרת, ואנחנו אומרים, לא, הכל בסדר, אנחנו בתוך הזרימה הכללית, קדושה אני מבקש, תנו לי קדושת ארץ ישראל, אני כבר שם, זה הכל בסדר, הכל, הכל במסגרת הקודש. מי אמר? במסגרת, אמרנו הרבה פעמים, במסגרת עונג שבת אפשר להגיע לנגע של שבת. נכון? עונג שבת, קדושת שבת, אפשר לאכול, לישון, אין שום בעיה לאכול 4 מנות של אוף בשבת. ואחרי זה לקנח ב-15 מנות אחרונות בערך, מסוגים שונים. וכל סוג לקבל 4 פעמים. זה מסגרת עונג שבת. נתנו כותרת על הדף, כתוב עונג שבת. אפשר לפצח הרבה פיצוחים בעונג שבת. השאלה אם הפיצוחים לא מפצחים אותנו, זאת השאלה. זאת הכוונה. אבל את הכיוון הכללי אנחנו צריכים לדעת. זה הכיוון הכללי. זה הכיוון המרכזי. שבתוך זה מופיע עניינה של ארץ ישראל. אז זה מה שאומר הרב. המגמה הכללית של העולם... זה לא נכון, זה לא נכון. האמת, אני אגיד לכם מה אני מרגיש. אני מרגיש שאנו צריכים ללמוד לפני כן את המאמר שנקרא השינויים העיקריים במחשבה החדשה. אורות הקודש ב' מעמוד קצת ארוך, תף קוף למת ח' עד תף קוף מם ב'. שרה מדבר על 3 שינויים עיקריים של הזמן. האחד, השינוי במהלך המחשבה החברותית או החברותית. השני, במהלך המחשבה הקוסמולוגית. השלישי, במהלך המחשבה ההתפתחותית, פסקה מאוד 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 חשובה, אבל מאוד ארוכה, והיא תסיט אותנו מבינה נמונה. למרות שחשוב לי ללמוד את זה. אולי נלמד את זה במסגרת הזאת, נראה. כלומר, צריך להביא, מה שאמרנו עכשיו זה עוד סעיף של מהלך יותר כולל. למרות שמה שאמרנו עכשיו נראה לנו הכולל, יש עוד יותר כולל מזה. כלומר, ישנם 3 שינויים שהעולם מתבשם בהם, שכבר שם אותנו במקום אחר. אבל עדיין אנחנו צריכים את הגבולות. שינוי חברתי, שינוי קוסמולוגי, שינוי התפתחותי. אולי צריך לעסוק בזה. יש בוא נאמר ככה, יש מהלך רוחני שקורה בעולם, שלא תמיד אנחנו ערניים לצדדים המעשיים שלו, וכמו שאמרנו הרבה פעמים, הרבה פעמים הצדדים המעשיים של המהלך הפנימי הזה מתגלים הפוך לגמרי. הם מתגלים לעינינו הפוך לגמרי מהתהליך הפנימי שקורה בתוך המערכת הנסתרת הזאת. ודרך אגב, בדרך אנחנו משלמים מחירים כבדים. משלמים מחירים קשים. אבל כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, לא בגלל המחירים, לא בגלל הסכנות, אתה בחוי יוותר על הגודל. אני אתן אולי דוגמה אחת שמובד במערל, למשל. סוגיית הכסף, הממון. חז"ל אומרים שיעקב אבינו, כשהגיע לשכם, תיקן מטבע לישראל. מה היה הרעיון של תיקון מטבע? אומר המערל, דבר שהיום יישמע לנו מצחיק אם זה לא היה עצוב, המטרה שבגללה יעקב אבינו תיקן מטבע לישראל, זה חיבור בין בני אדם. יצירת קשר חברתי. תרגום. פעם, אם לי ימנת מגדל מלפפונים. ויעיר היה מגדל עגבניות, ואני הייתי אוהב עגבניות, ויעיר היה אוהב מלפפונים, היה נוצר בינינו קשר מסחרי, והיינו מחליפים בחליפים עגבניות במלפפונים. איך? אבל אם למשל אני הייתי מגדל מלפפונים, ויעיר היה אוהב עגבניות, ויעיר היה אוהב גם מלפפונים, אבל אני לא הייתי אוהב עגבניות, אז לא הייתי בכלל קשור איתו. נכון או לא? כן. מה אמר יעקב אבינו? הרי צריך ליצור קשרים חברתיים בין בני אדם. מה נעשה? ככה מסביר המהר"ל. ניצור מטבע אחד, אחדותי, שגם מי שלא, גם מי שמגדל עגבניות ואוהב מלפפונים, אבל מי שגדל מלפפונים לא אוהב עגבניות, או אם התבלבלתי לא משנה, יוכל להיפגש. כלומר, אנחנו נמכור את הדברים בכסף, הכסף יהיה מטבע עובר לסוחר, והמטבע הזה יהיה שותפי, שותפי לכולם. כולם ישתתפו בו. וברגע שאנשים יעשו עסקים אחד עם השני, ייווצרו קשרים חברתיים. ולכן כסף נקרא כסף מלשון כיסופים. האדם הוא כוסף אל השני. ולכן אומר אמר על זוז נקרא זוז מלשון שהוא זז מאדם לאדם. ומלא הוא מזיז אדם אל אדם. כלומר, המטרה שבגללה נוצר, נברא הכסף, נוצר הכסף, זה לחבר בין הבריות. נו, אין ספק, אולי אני טועה, תגלו לי שאני טועה. אין ספק שאחד הדברים שגורמים הכי הרבה מתחים, הכי הרבה מאבקים, בין אנשים פרטיים ובין עמים ובכל האנושות, זה המרוץ אחרי הכסף. נו, אז מה תקין? יעקב אבינו התבלבל בתקנה? חבל שתיקן מטבע לעולם? לא, בעומק פני השטח, ככל שאנחנו רואים, ככל שאנחנו חיים בתקופה, שאנשים יותר מכורים אל הכסף, שהכסף תופס מקום יותר מרכזי, זה מראה שהחיבור הפנימי יותר פוטנציאלי, הוא יותר נמצא, הוא יותר קיים. אלא מה? כרגע זה מופיע בצורה של מאבקים ומלחמות. נכון. ואתה מסכים איתי שאם פעם מכרנו בכסף רק תפוזים, היום אפשר למכור גם אינטרנט, חוכמה. אז התקדמנו קצת. לא בטוח שמה שמוכרים, אותה חוכמה שמוכרים היא חוכמה רצויה. בסדר. אבל אנחנו בתהליך פנימי כאן.
אבל היא מצויה.
היא מצויה, בדיוק. היא מצויה. לכן אנחנו לא נשפוט את הדברים לפי התופעות החיצוניות. מי שזוכר את אותה פסקה שהיא הלב של ספר אורות, פסקה למדבד באורות התחייה, וזה נעצור, אמרנו כבר כמה פעמים, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, האופי של הגאולה שלנו, התכונה שלה, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. המדפיס שהדפיס לא סתם הדפיס את המילה בתוכיותה מרווחת. אתם רואים את זה? מי שיש לפניו ספר? אין ספר. בתוכיותה, בתוך הפנימי, מתפתחים. בביטויים החיצוניים, נראה שהם מתרחקים. אבל כאן תהליך תוכי. כל הסוגיה של מלחמה. שהמלחמה נראית חורבן, אבל היא בעצם התחלה של שלמות. התחלה של שלום. לכן עניינה של ארץ ישראל, קדושתה של ארץ ישראל, סגולתה של ארץ ישראל, זה לחבר אותנו לתוך המהלך הכללי הזה שיוצר את האפשרות לגלות את כל הכוחות, כמו שהרב אומר, אצל היחידים, גם בגלות מצאנו אנשים קדושים צדיקים בישראל, שידעו כיחידים לגלות את הכולליות הזאת. אבל כשעם שלם, אבל בשום אופן, אני חוזר לעמודה השנייה, שורה ראשונה, אבל בשום אופן בגלות, אין לו כוח של תפיסה כללית, לקחת עמו את כל המחשבות הזרות, הכוחות הגרועים, הפסולים, המגושלים, יותר מדי נמצאים בחירותה של האומה, ולהופכם לטובה ולברכה. זה אי אפשר כעם לעשות. דבר זה, עבודת קודש זאת, אי אפשר שתעשה, אלא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. ומה נפלא הוא המחזה הזה? ומה נהדר ונחמד הוא המחזה? כמה מרחיב את הלב, אני מדלק שתי שורות. כשהמחשבות הזרות, הנופלות לא רק בלב, בלב ובמוח פרטי, כי אם בליבה ובמוחה של כללות האומה לכל צדדיה, אותן המחשבות שנוטלות את זיו חייה, שיוצאות נגד הקודש, בחריפות ובשצף קצף, גם בהן אפשר לגלות נקודת הקודש, שמתמות את נשמתה. אותן המחשבות שנוטלות את זיו חייה, שמתמות את נשמתה, כשהן עצמן, אפשר להוציא מתוכן את נקודת הקודש. כשהן עצמן מתהפכות לאורה ולגדולה, לקדושה, לקדושה ולברכה, מרירו למתיקה, וחשוך עלי נאורה. אתה בימינו, לעינינו הגיע הזמן שתקומת היהדות בארץ ישראל, תקומת היהדות בארץ ישראל, שימו לב, ועל הדעה בכל העולם כולו, וכו' וכו'. טוב, ברור? ברור. אתם רוצים להמשיך עוד טיפה פה?
ברור.
אני רוצה להתקדם, אה? לא, לא עכשיו, מחר. אתם רוצים להתקדם עוד טיפה בעניין הזה? טוב, אז מחר אולי נסיים סוף סוף את הסוגיה הזאת, ונתחיל כבר, השלב הבא זה להתחיל, עד עכשיו אנחנו לומדים על סגולתה של ארץ ישראל, השלב הבא זה, כמו שעשינו לגבי עם ישראל, אותו דבר לגבי ארץ ישראל. עכשיו נדון לגבי ארץ ישראל, איך מגלים בפועל את סגולת השלב. אז נסיים את זה ונתחיל את השלב הבא. בבקשה. להתראות.